שלום חברים, אנחנו נמצאים בפרשת וישב. בעצם הפרשה עוסקת יותר ביוסף ויהודה, כשזה מתחיל בעצם בנקודה הזאת שרצה יעקב לשבת בארץ ישראל, ו בסדר השתשעות קראו ש זה הוביל אותו למציאות שכזאת, ש יוסף עבר את מה שעבר, וזה נפרד בהמשך השיעור. ורש"י כותב על זה ש צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה. זאת אומרת, ביקש יעקב לשבת, קם עליו רוגזו של יוסף. אז באמת הפרשה מתחילה בכך שיוסף מתחיל לחולם איזה חלום, וגם רואים שיעקב מרעיף על יוסף אהבה. זה גם מלמד אותנו שתורה עם אישון הוראה אסור לאהוב ילד אחד יותר משאר הילדים, כי הילדים מרגישים את זה, זה יוצר איפה ואיפה ביניהם, וזה משהו שיכול להיות לדורי דורות. אז חבל בכלל להתחיל את זה. כל הילדים צריך לאהוב בשווה. תמיד לאהוב את כל הילדים בשווה. ככה אתה בונה מערכת יחסים גם בין הילדים עצמם טובה, וגם כלפיך, בתור אב. באמת רואים שבחלום יוסף, כשהוא אומר שכל כל האחים וגם האבא והאימא יבואו וישתחוו לו, האבא ישר משתיק אותו, הוא אומר לו, יעקב ישר משתיק את יוסף, הוא אומר לו, נבוא אני ואימך, יש תחוות לך? תוך ידיעה כבר שרחל כבר איננה בחיים. לכן, דבר לא יכול להתקיים. אז, אבל, האבא התייחס יותר ברצינות לחלום של יוסף, ועובדה שכתוב, ויזכור יעקב את הדבר. זאת אומרת שהוא כן התייחס לזה באופן שכזה שהוא זוכר אותו, את אותו חלום. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה גרם לאב באמת ליהנות מהחלום של יוסף? אז מוסבר שהאב בעצם ידע בידיעה גמורה אותו מפגש שהיה בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר לו וגר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואבא רצה לדעת, ידע שתהיה איזושהי יהיה מציאות כזאת של גלות, אבל אבא באמת רצה לדעת מה יקרה. ועכשיו החלום של יוסף הוסיף הוסיף בעצם לאב איזושהי נקודה של התבוננות כלפי הנבואה הזאת של גר יהיה זרעך בארץ לא להם. וכאן אנחנו למדים שבסופו של דבר למה הוא שמר את הדבר, כי מבחינתו הוא הבין שבעצם הגלות הזאת תיגמר בטוב, שאם יוסף כל אחיו יהיו התבטלו ליוסף, מאחר והוא אוהב את יוסף ומעריך אותו, ידוע גם שיוסף היה בן זקונים שלו, זאת אומרת לימד אותו את כל מה שהוא למד בכנסיית שם ועבר, כל מה שהוא עבר בשם ועבר הוא לימד את בנו יוסף. ורואים ש זאת אומרת שהאב יעקב ראה ביוסף מסיים הגלות בעצם, שאז כולם יקראו אליו ויואבו אותו. בגלל זה כתוב, וישמור האב את הדבר, ישמור האביב את הדבר. אחרי אנחנו רואים בעקבות ההשתלשלות של אותו עניין, שהאחים זורקים את יוסף לתוך הבור. וכתוב שם, הבור ריק ואין בו מים. ועל זה נכתבו המון המון פירושים. קודם כל, רש"י שואל את השאלה, הבורק, אני יודע שהבורק, אז למה צריך לציין שאין בו מים? אחד העניינים החשובים הוא שלא סתם נאמר, לא אומרים סתם רק בורק, בורק ואין בו מים, כי כשהבורק באמת המים נמשלים לתורה, וכשהבורק ואין בו תורה אז יש שם דברים אחרים. מים הדברים אחרים? נחשים ועקרבים. ותמיד צריך למלות את הבור במים. אחד העניינים הכי חשובים בחסידות זה להיות קשור לצדיק, במיוחד לרבי מלובביץ'. כשאתה קשור לצדיק אז תמיד יש מים. למה? כי צדיק הוא בגדר מעיין, תמיד יש נביאה במעיין. צדיק תמיד הוא נובע, ואז אתה תמיד מקשר את עצמך לאיזושהי נקודה של אחיזה, של לשאוב מים מהצדיק, לשאוב, להיות בתוך המים של הצדיק. אגב, זה גם מקשר את העניין, מה שהבעל שם טוב אמר לגבי תפילה במעיין, שזה כמו השחזה, לעומת תפילה במקווה של 40 שעה, שזה כמו ניקוי. זאת אומרת, הבעל שם טוב אמר שתפילה במעיין זה הרבה יותר מנקה את האדם. ואנחנו רואים שבאמת, כשנאמר הבורג ואין בו מים, לא מובן, הרי מה, הרי אלה היו בניו של יעקב, הם גדלו על ברכיו של יעקב, ומה שברור שהם כן קיבלו הרבה תורה מיעקב, הרי אביהם היה איש צדיק, כן? בחיר האבות. אז איך זה יתכן להוסיף דבר כזה שנקרא בורג ואין בו מים? אז אומרים, גם מי שנמצא ליד תורה אבל אין בו ענווה, אז התורה שלו לא נחשבת. למה? איך אנחנו מגיעים לזה שאם אין ענווה התורה שלו לא נחשבת? כי המים, שימו לב שהמים יורדים למקום הכי נמוך. כדי באמת שהתורה תתאפס בך כאדם, אתה צריך להיות הכי נמוך שיכול להיות מול אחרים, לא להחזיק ממך מאומה. ברגע שאתה חושב שאתה כבר משהו, אז יש יותר למוך בך, אז המים יורדים למקום אחר. המים שמשולים לתורה יורדים למקום אחר. אז זה הנקודה, אחת המידות שבהם נקנית התורה זה ענווה. יש עוד מידות, יש שמיעת האוזן, ויש קבלת האיסורים. יש 48 מידות שבהם התורה נקנית. אכינת השפתיים. באמת, מיעוט דיבור, הרבה מידות. יש, זה בפרק אבות, בפרקי אבות, בפרק שישי. מוסבר שם מה הם הקניינים של התורה, איך בן אדם יכול לקנות תורה. יש 48 מידות שבן אדם יכול לקנות בהם את התורה, וכל מידה היא מאוד מאוד גדולה. אז פה כשנאמר הבורג ואין בו מים, זו הכוונה. הרבה לוקחים את יוסף ורואים שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את הצדיק, את יוסף, נתן לו להיות מובל חבורה של ישמעאלים, שאותה חבורה של ישמעאלים מובילים בעצם פסמים. גם כשהוא נמצא במצב, מציאות כזאת שהוא מובל מארץ לארץ, הקדוש ברוך הוא דואג לו שיהיה לו ריחות נעימים. ידוע גם שהריחות הם קשורים לנשמה. זו אחת הסיבות שיוצאת השבת, אז הנשמה היתרה עוזבת אותנו, וכדי לנחם את עצמנו אנחנו צריכים קצת להריח ריחות נעימים. אחר מכן יוסף מגיע למצרים, ואז אשת פוטיפר ידוע שיוסף כשהוא הגיע למצרים הוא היה יפה מאוד, יפה תואר ויפה מראה, וכל אנשים רצו מאוד שהוא יסתכל עליהם. ויעקב לא הסתכל עליהם אפילו מבט קטן. מספרים על האדם הראשון, שכשהאדם הראשון בא לעולם, למה הנחש הפיל אותו? כי היו מלא חלות שהנחש, כמו שיש חלות של קדושה, היו גם חלות של הפך הקדושה. והנחש כל כך כעס, שהאדם הראשון אפילו לא מסתכל על החלות שלו. לכן, מבחינתו, הוא כאילו לא היה קיים. הוא היה צריך שיסתכלו עליו, שיתנו לו תשומת לב קטנה. ובגלל זה, יעקב באמת, וזה הנחש באמת הלך וניסה להפיל את האדם, באמת. כי כל ההיכלות שהיו לו, אם לא מסתכלים עליו, אז בעצם הוא לא קיים. ובאמת זה גם היום הוראת דרך לנו, תורה עם לשון הוראה, שלא נסתכל על הפך הקדושה. כל מי שמסמל את הפך הקדושה, נשתדל לא להביט בו. נסתכל יותר על אנשים שמסמלים את הקדושה. אנחנו רואים שיש את פוטיפר מנסה להכשיל אותו, ויעקב עומד בניסיון, יוסף עומד בניסיון, ולא נכנע לפיתוי. מאחר שהוא לא נכנע לפיתוי, נשלח לכלא. ואנחנו רואים בכלא, שבאמת, בכלא יש מציאות כזאת, שהוא נמצא בכלא, ומי המקום הכי נמוך, הוא מגיע למקום הכי גבוה, משנה למלך. נשאלת השאלה, הוא מגיע להיות משנה למלך מהמקום הכי נמוך, אז זה משהו שהוא מאוד מעניין.